כן, 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 יוצחה, נכון? נגבי לי. אמר הכוזרי, רואה אני כי אתה מגנה את הפילוסופים, ומייחס להם הפך הדבר הידוע לכל עליהם. הלא, גם על אדם שקיבל הפרישות והתנזר, אומרים אצלנו כי הוא נעשה פילוסוף, או כי נוהג הוא לפי דעת הפילוסופים. ואילו, אתה שולל מהם כל מעשה טוב. כלומר, האם אתה, האם אתה, החבר, סובר שהדתות עדיפות על הפילוסופיה? ולפי מה שהוא אמר עד עכשיו, כן, כן, מה שאין, שהרי הדתות מדברות על מידה מסוימת של התגלות, של שייכות אל העניין האלוהי, גם אם הם עושים את זה בצורה מעוותת ומוטעת, מה שאין כן הפילוסופיה שאין בה מכל זה. נכון? זה מה שהוא אמר. אז לכאורה, מעמדה של הפילוסופיה נמוך, ולא הפילוסופים מפורסמים בתור אנשים שדווקא השכל הנקי והטהור הוא נר לרגלם. מה אתה עושה עם זה? התשובה היא, כך הוא יסביר לנו, שהבעיה של הפילוסופים איננה בעיקר מה שהם אומרים. יש קצת בעיות מה שהם אומרים, אבל עיקר הבעיה בפילוסופיה איננה מה שהפילוסופים אומרים, כי אם מה שהם לא אומרים. זאת הבעיה. אגב, אני שם לב למרבה התמיהה שעל השולחן השני יש שלושה עותקים של ספר הכוזרי ללא שימוש. לא חבל? כפי שאומרים ביידיש צחה, מש חרם. הנה, אחד כבר בשימוש. יש עוד שניים פה שממתינים לגאולתם. יש אנשים שהם בלי כוזרי כאן? לא. בסדר. אוקיי. טוב. בסדר. עכשיו יש לי עוד יותר תמיהה, שאני רואה ספר שמונח כאן ללא שימוש כלל. למה יש לך ספר לידיך אם אינך פותח אותו? וכי אין זה חבל, הרי לא תוכל להבין את השיעור כראו. אז אני חוזר פה לדברי השאלה של מלך כוזר. רואה אני כי אתה מגנה את הפילוסופים ויחס להם הפך הדבר הידוע לכל עליהם. הלא גם על אדם שקיבל הפרישות והתנזר, אומרים אצלנו כי הוא נעשה פילוסוף, או כי נוהג הוא לפי דעת הפילוסופים, ואילו אתה שואל מהם כל מעשה טוב, איך זה יכול להיות? פילוסוף זה דווקא דבר משובח. אז הבעיה איננה במה שהם אומרים, אלא בעיקר במה שהם לא אומרים. כלומר, מה שמחסירים מן האדם, דיינו ההתגלות האלוהית. אמר יחבר, מה שאמרתי נוגע רק לעיקר לימודם, שלפיו, סעיף יוטט, כן? שלפיו תכלית ההצלחה לאדם אינה כי אם במדע העיוני ובהשגת המושכלות באמצעות השכל שבכוח, הנעשה על ידי זה לשכל שבפועל, ואחרי כן לשכל הנקנה בו יתקרב אל השכל הפועל. ורק אז מובטח לו כי בן על מוות הוא. זאת הנקודה שבעייתית אצלם. שתכלית האדם, לפי דעתם של הפילוסופים, הוא להשכיל את האמת, ללא שתהיה מעורבות של המעשה בדבר. או. רק הוא משתבש פה במספר ביטויים שלקוחים מהאוצר המילים של הפילוסופיה האריסטוטלית. צריך קצת להסביר. יש מה שנקרא מדע עיוני. מה זה מדע עיוני? זה הכוונה תיאורטי. לעומת המדע המעשי שמכוון אל הנהגת המדינה, אל המלאכות וכדומה. יש, וגם אל המוסר. מה זה שכל בכוח ושכל בפועל? שכל בכוח ושכל בפועל זה מושגים גם כן עתיקים, משמעותם כדלהלן. אז האדם, לפני שהוא לומד, יש לו שכל או אין לו שכל?
יש לו,
אבל בכוח. הוא לא ישתמש בו. לכן, לפני שהוא למד ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, אז אמנם הידיעה הזאת היא אפשרית אצלו, אבל היא עדיין בכוח. ברגע שאדם לומד, ועכשיו הוא יודע ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, חלק מן השכל שלו יצא מן הכוח אל הפועל. אז עכשיו במקום להיות שכל בכוח, הוא שכל בפועל. יפה. אחרי שהדברים האלה מוטמעים בקרבו, ועכשיו הוא אפילו לא צריך לחשוב עליהם, הוא יודע אותם באופן אמיתי, זה כבר שכל נקנה. בסדר? השכל, ככל שאדם מרבה בשכל נקנס, דהיינו שהוא נעשה יותר ויותר חכם, עד שהיא מתפוצץ מרוב חוכמה, משפריץ חוכמה לכל הכיוונים, אז הוא מתאחד עם השכל הפועל, ואז הוא הופך להיות חלק מן הנצח. מה זה השכל הפועל? זאת הדרגה הקרובה ביותר של האדם במעלות הרוחניים. בסדר? אז זה בעצם מה שאמרה הפילוסופיה האריסטוטלית פעם, וגם יש כיווני חשיבה גם עד עצם היום הזה, שככל שאדם חושב מחשבות יותר אתריות, יותר אציליות ויותר כוללות, אז כך הוא נעשה יותר חלק מן הנצח. זה נכון או זה לא נכון? זה נכון, אבל חלקי. כן. איפה מוצאים כאלה דברים היום? רואים את זה למשל אצל הפילוסופיה של הגל, דברים כאלה. רואים את זה גם בשיטות רוחניות מזרחיות, כגון הבודהיזם, הטאויזם, השינטו, כן? שאנשים עוסקים בזיכוך נפשם, וסבורים שהעסק הרוחני הוא זה שידביק אותם בנצח. כן? יש דברים כאלה. במידה מסוימת זה נמצא גם בחלקים מסוימים של הנצרות, בסופיזם של המוסלמים, יש דברים כאלה, שהעסק הרוחני הוא המקנה לאדם את חיי הנצח. בסדר? אז זה מה שמעצבן את החבר. אולם דבר זה לא יושלם, כי אם בהקדיש אדם את כל ימי חייו למחקר ולמחשבה מתמדת, דבר אשר לא ייתכן עם התעסקות בענייני העולם הזה. ולכן ראו צורך לעצמם להתרחק מן הרכוש ומן הכבוד ומן ההנאה בבנים, כדי שלא יטרידום מלהגות בחוכמה. כן? כלומר, הפילוסוף האמיתי הוא אדם שמבקש שיתנו לו שקט. כן? תן לי לשבת בספרייה, תן לי להתבודד בהרים, ושם אני אוכל להשיג את האמת. מה שאין כן, אם יהיו לי ילדים, זה כבר מתחיל לעצבן, צריך להכניס להם חיתולים, צריך להכניס להם את המוצץ, צריך לטפל בחינוך שלהם, צריך לחתן אותם. אוף, כמה עבודה, מיותר. אישה, בטח, צריך לשמח את האישה, מה פתאום? וגם כל ענייני העולם הזה, פוליטיקה, מה אתה רוצה שאני אתחיל עכשיו להיכנס למאבקים מפלגתיים בכנסת וכו'. לא רוצה, רוצה לחיות חיי התבודדות רוחניים. יש מגמות כאלה, והשאלה היא, האם זה טוב? אז הוא אומר שלא. כלומר, כי הפילוסוף בהכרח יש לו צרכים חומריים בכל זאת, ואז הוא חי בתסכול מתמיד. כלומר, החיים שלו בעולם הזה לא יכולים להיות חיים מאושרים, כי כל האושר שיש בעולם הזה, כל מה שעושה טוב לאנשים בעולם הזה, עושה לו רע לפילוסוף. כן? זה אדם שלא סימפתי לחיות איתו בכלל. כן? אז מה עושים איתו? כן? לכן הוא אומר, ובהגיע האדם לידיעת החוכמה במדרגה הזאת המבוקשת, לא יחוש למעשים אשר יעשה, כי חסידותם אינה מייחלת לקבלת גמול. כן? כלומר, גם עולם הבא לא שייך אצלם. וכן, אין הם סבורים כאילו היו גוזלים או רוצחים, היו נענשים על כך. טוב, זה הקיצוניות של התנה. כן? שזה נכון היו אסכולות כאלה, ויתכן שגם היום, שאומרות שברגע שאדם השיג את האמת, כבר עולם המעשים שלו איננו מעלה ואיננו מוריד. כן, היו במיוחד אצל הכוונות כאלה חמורות, אצל הגנוסטים. הגנוסטים בימי קדם, אחר כך בכתות השבתאיות והפרנקיסטיות, גם כן היו כיוונים כאלה, שהאדם הנעלה איננו צריך לשים לב לאופי המעשים שלו. אמנם הפילוסופים עצמם הם לא גוזלים ולא רוצחים, אבל הם סבורים שאם הם היו גוזלים או רוצחים, לא היה מי שהיה מעניש אותם. כן.
למה לא
המושג, אתה שואל, מדוע לא מגיע להם עולם הבא מבחינתם? מבחינתם זה לא עולם הבא. מה שהם רוצים להגיע אליו, הם רוצים להגיע לחיי על מוות, אבל בעלי אופי אינטלקטואלי בלבד. זה לא במובן של שכר על משהו. זה לא כמו בנוסחה מוסרית. היית בסדר, אתה מגיע לך פרס. זה לא עובד ככה אצלם.
זאת אומרת, לא מעניין אותם תחיית המתים, רוצים להידבק באלוהות.
לא מעניין אותם יחס אל האלוהות שבנוי על המוסר. כלומר, אם אני נותן לך פרס על משהו שעשית, זאת התייחסות מוסרית, גם העונש אגב. מה שאין כן, אם מדובר פה בהשגה, ההשגה איננה דיאלוג באמת. נאמר את זה ככה, כשהפילוסוף משיג את אלוהים, לאלוהים לא אכפת. זה חד כיווני. כן, זה כמו כשאתה מחבר מכשירי חשמל לרשת החשמל, אז התחנת החשמל לא אכפת לה. היא ממשיכה לתת חשמל. האם יעשו מזה חימום או קירור או, או קידוח או סתם צפייה בטלוויזיה, החשמל הוא אדיש לזה. הוא זורם לו. כן, בבקשה. אז אותו דבר, האלוהים של הפילוסוף הוא אלוהים מופשט. בעצם שאיננו מקיים דיאלוג, אין עם מי לדבר באמת. הייתי? אוקיי, כן. לא שאין, לא. אתה שואל אם אין שום יחס בין הפילוסופיה למוסר. יש יחס. רק שהיחס הוא לא יחס מהותי. פירוש הדבר. יש אצל אריסטו הנחיות מוסריות. למה צריך להיות מוסרי? כי על ידי כך אתה יכול לעסוק בעיקר שזה החוכמה. אז יש ודאי קשר. אבל הקשר הזה הוא לא קשר מהותי. כלומר, אם אדם כועס, אז הוא לא מספיק רגוע כדי ללמוד, לא יכול ללמוד. אז זה טוב להיות בלי מידת הכעס. אם אדם הוא בעל חמלה ורחמים, זה טוב, כי על ידי כך הוא יקיים מערכת יחסים חיובית עם בני אדם, ואז הוא יוכל להיות רגוע ולעסוק בחוכמה. אם יש לו ענווה, הוא יוכל ללמוד מאחרים, וכדומה. אבל אם מדי פעם תהיה לו איזושהי התפרצות שתגרום לו להרוג מישהו, לא נורא, הוא היה לפני, איך אומרים שאריסטו אמר, אני אריסטו לפני החטא, אני אריסטו אחרי החטא. כן.
עצם המחשבה הזאת היא לא מוסרית, זאת אומרת, היא לא יכולה לגרום להם להגיע לדבר הזה שהם יוכלו לעסוק בחוכמה, כי עצם המחשבה הזאת היא משחיתה את האדם.
את אומרת, עצם המחשבה הזאת משחיתה את האדם, למה? הרי המחשבה הזאת גורמת להם להיות מוסריים. אתה אומר שהבסיס הוא לא מוסרי, כלומר, כי נגיד, בגדול, זה יביא בסוף את האדם להשחתה.
אני גם בטוח שהם לא מוסריים. אני בטוח שהמחשבה שלהם משחתים לגמרי. לא יכולים להגיע למוסר.
למה? למה אתה אומר את זה? היו אצלם אנשים מוסריים לחלוטין. למשל, אדם כמו סוקרטס, שהיה אדם ישר וטוב, ואפילו היה מוכן למות בשביל הדעות שלו. והוא שתה בשלווה רבה את סף הרעל שהביאו לו. כמו כן גם מצאנו על פילוסופים שהיו חיים חיי בדידות וללא רדיפה אחרי הבצע, ללא רדיפה אחרי התאוות, ושהם רצו לחיות חיי עיון. למה לא? למה לא? הם היו אנשים טובים. עד כדי כך שרש"י כותב על המילה פילוסופין במסכת עבודה זרה, חכמי האומות. חכמי זה ביטוי של שבח, הרי יש הלכה, שכשאתה פוגש חכם מאומות העולם, אתה מברך.
אבל
עצם
זה שסוקרטס היה מוכן למות, על דעותיו, רק אומר, מאמין,
ובדיוק
מאמין בסתירה כמו שאמרנו עכשיו.
למה?
אם הוא אדם חכם, אתה יכול להתעלם מעשה. הוא אדם חכם, היה יכול להתעלם. הוא יכול להישאר בחיים, להיות, לברוק מהכל שם, ולעשות כל המעשים שהוא רוצה,
ולהישאר חכם. זאת אומרת שהוא היה פילוסוף לא כמו כולם.
הוא
האמין
במוסר באמת.
זה נכון.
זאת אומרת שהוא היה מוכן למות בשביל
שכולם יהיה טוב. כן, האמת היא שאתה צודק, שיש בזה קצת הבדל בינו לבין תלמיד תלמידו. כן, הרי אריסטו, כשרצו לרדוף אותו על דעותיו, אז הוא ברח מהתונה. והוא הסביר מדוע הוא בורח מהתונה, כדי שלא יעשה עוד פשע שני נגד הפילוסופיה. יפה. כלומר, סך הכל שהוא מגמה אידיאליסטית. סוקרטס לא חשב ככה. טוב. אבל יש מדרגות של פילוסופים. יש גם למשל עמנואל קאנט. הוא האמין בצו הקטגורי של התבונה. הוא אמר שצריך להיות מוסרי, כי השכל מחייב להיות מוסרי. ככה הוא אמר. האם זה קשור לאלוהים או לא קשור לאלוהים? לא קשור. הכרח הוא להיות מוסרי, כי התבונה מחייבת. אומר הרב קוק באורות הקודש, זה נחמד לזמן מסוים, אבל תוך 100-200 שנה זה לא מחזיק מעמד. כן, הרי עמנואל קאנט אמר, הראיה שהחוכמה מחייבת להיות מוסרי, זה שאני סופר חכם ואני חושב שצריך להיות מוסרי. מאחר ואני חי בעם החכם ביותר בעולם, כלומר הגרמנים, ואיך אני יודע שהם העם החכם ביותר בעולם? כי נולד להם פילוסוף חכם כמוני. אז אם כך, זה ברור שהגרמנים יהיו גם העם המוסרי ביותר בעולם, כי ככל שהם ילמדו יותר את הפילוסופיה שלי, הם יהיו יותר ויותר מוסריים, ואז יבוא שלום לעולם. כן? אני נדמה לי שלפי זיכרוני הדל, בלי ללמוד הרבה היסטוריה, בכל זאת משהו סתר את הטענה הזאת אחרי 200 שנה. כן? 150 שנה. כן. אבל בכל זאת, בסדר. לגוף... אז מה שאומר כאן רבי יהודה הלוי, זה שאתה לא יכול לקחת פילוסוף פלוני להגיד הוא לא בסדר. אתה יכול להגיד שהשיטה הזאת, בסופו של דבר, איננה מחזיקה מעמד לאורך ימים. וכבר אמר אברהם אבינו, משפט מאוד יפה. רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. מה זאת אומרת? מה זה יראת אלוהים? הם מוסריים או לא מוסריים? אומר המלבים, הם היו מוסריים. כלומר, אבימלך מלך פלישתים, אומר לאברהם, אני מבין שבמצרים, ששם הם שטופי זימה ואנשים רעים, אני מבין שסיפרת שם שאשתך זה אחותך. אבל אצלי, ראית כולם מנומסים. אז למה לא... לא הסכמת, כן? למה לא הסכמת להגיד שזאת אשתך? למה סיפרת שזאת אחותך? אז אברהם עונה לו, זה נכון שאתם כאלה בסדר, אבל כיוון שאין יראת אלוהים, כשהתגבר יצר הרע, לא תוכלו לעמוד נגדו. בסדר? מישהו שאל אותי, אגב, מה זאת אומרת, אם אין יראת אלוהים והרגוני, ובשם הדת, אלה שיש להם כן יראת אלוהים, לא הרגו? כן, אבל הם לא הרגו בגלל אישה. כן. טוב. כן, יש שם שאלה בסד, שלום כבוד הרב, שבוע טוב. מי היו הגנוסטים? אני מקווה שכתבתי נכון. אז יודע מה? כתבת נכון, גם את הבסד, גם את השלום כבוד הרב, גם את השבוע טוב, וגם מי היו הגנוסטים. טוב, בסדר. אז הגנוסטים היו כתות של שהיו בתקופת התנאים, פחות או יותר, לפני, בשתי המאות הראשונות של הספירה הנוצרית, חלקם הגדול היו נוצרים, אבל לא כולם, והם היו אנשים קצת מוזרים, שהאמינו שהעולם נברא על ידי אל רע, ושיש איזה אל טוב שנלחם נגדו, ושבסופו של דבר יהפוך את כל הסיפור. טוב. חלקם, כיוון שהם היו נוצרים, אמרו האל הרע שברא את העולם זה האל של היהודים. אחר כך בא האל של הנוצרים, שינה את הסיפור, הכל בסדר. כן, זה שיטות אגב שהכנסייה דחתה אותם. אבל אף על פי שהכנסייה דחתה את השיטות האלה, השפעה של הרוח הזאת נמצאת בתוך הנצרות עד עצם היום הזה. עכשיו, חלקם טענו, חלקם של הגנוסטים טענו ש... לא צריך להיות, כלומר, אדם שהגיע אל הדעה העליונה, זה כבר לא משנה אם הוא יעשה טוב או יעשה רע. לא כולם אמרו את זה, אבל היו ביניהם כמה אנשים כאלה מוזרים, שחיו חיי שחיתות, כי הם אמרו שהם דבקים בשכל העליון, והכל בסדר. כן.
זה לא משנה מה הגוף שלהם עושה.
כן, כן. ברגע שהגיע למדרגה נשמתית, אמרו שיש אנשים, כמו החלוקה של נפש, רוח ונשמה, יש אנשים שהם בעלי נפש, אנשים בעלי רוח, ויש אנשים בעלי נשמה. אלה שהם בעלי נשמה, הם כבר למעלה מהסיפור הזה. של טוב ורע וכו'. כן. טוב, זה בא מהמילה גנוזיס ויבוניס. גנוזיס ויבוניס זה לדעת.
כן?
כן, כמו המילה know באנגלית. כן? יש K שם בהתחלה, נכון? אז זה בא ממילה דומה. אין משורש דומה בנשפות. אין, היודעים. טוב. היו גם יהודים שהיו כיוונים כאלה. זה המינים הראשונים, מה שקראו להם מינים. טוב. היו, כן, יהודים. למשל, מגילת בני האור ובני החושך שמצאו בים המלח, במערות, ליד, במדבר יהודה. אז המגילה הזאת מושפעת מהשקפות האלה. אז השאלה אם זה האיסיים, זה לא לגמרי ברור. היו בין האיסיים כנראה כאלה חבר'ה. כלומר, היו כמה כתות שם. לדעת מה זה, המחקר עוד לא הכריע סופית איזה כתב יד שייך לאיזה כת וכו'. זהו, זה כדי לענות לו על השאלה מי זה הגנוסטים. טוב, כנראה שהנצרות התפתחה גם מהגנוזה. גם במצרים הם היו מצויים, באלכסנדריה הרבה היו כאלה. טוב, אבל בואו נחזור לכוזרי. וכן, אין הם סבורים, כאילו היו גוזלים או רוצחים, היו נענשים על כך. אולם, הם מצווים על הטוב, ומזהירים מן הרע. בראותם במעשים אלה את הדרך הראויה והמשובחת ביותר, ובחושבם כי באלה אפשר לבן אדם להידמות לאלוה אשר סידר את כל הדברים על הצד הטוב ביותר. ולכן קבעו אמנם חוקים, יש חוקים של הפילוסופים. ספר החוקים של אפלטון, יצירה אדירה, ספר החוקים של אפלטון. וגם הפוליטיקה, הפוליטאה, כן, של אריסטו, ובכלל הרבה הרבה ספרים, אוגוסטינוס אפילו כתב ספר. טוב, אז לכן הם קבעו אמנם חוקים להנהגת המדינה ולהתנהגות כל יחיד. אולם החוקים האלה הם התנהגויות לא מחויבות, כי אם מותנות ורק לשעת ההכרח. ואילו התורה אינה כן, אם לא בפרטים השייכים לדרך ארץ, אם לא בפרטים השייכים לדרך ארץ, ובחוכמת התורה כבר נדבר מהם הדברים אשר יחול עליהם תנאי, ומהם הדברים אשר לא יחול תנאי עליהם. זאת אומרת, בתורה זה מסמרות, כן? איך כתוב? דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד. פסוק ב... במשלי או בקהלת? בקהלת. כן, זה בקהלת. עד כמה שאני זוכר, נכון? נכון. דברי, אתה שומע את זה בשבת חול המועד, סוכות, נכון? דברי חכמים כדורבנות, וכמסמרות נטועים בעלי אסופות. אז הגמרא במסכת חגיגה אומרת כך, האם אתה יכול להגיד שדברי תורה נדים לכל צעד? לא, כמסמרות. זה דבר קבוע. נכון? אלא מה, המסמר זה הולך ופוחת? כן, הרי אתה תוקע מסמר, ככל שאתה תוקע אותו, אז הגובה שלו נמוך יותר, כן? קטן. אז אולי דברי תורה הולכים ופוחתים? תלמוד לומר, נטועים. זה גם מסמר וזה גם נטוע. דבר שהוא נטוע, זה דבר שהולך ופרה ורווה. כן, זאת אומרת שיש בתורה שני יסודות. יש יסוד של קביעות, ויש יסוד של התאמה למציאות. אז זאת אומרת שיש לנו הלכות קבועות, אופן היישום של ההלכות הקבועות יכול להשתדות לפי התנאים. אבל היסוד הוא שזה מסמרות. מדוע? מפני שהתורה איננה נובעת מאיזושהי סברה של פילוסופיה דתית של מישהו, אלא היא מעט השם, כיוון שהיא מעט השם היא קבועה. אמר הכוזרי, אז זה, אם כן, זה מה שחסר אצל הפילוסופים. היה איזה יהודי אחד בשם פרנץ קפקה. הוא היה יהודי, קצת התרחק מיהדותו, אבל לא לגמרי. ובאחד מהיומנים שלו הוא כותב שהוא מרגיש חיסרון בהיעדר החוק. הוא היה אדם ישר ואדם טוב, מעניק, אבל הוא אומר, חסר אצלי הקביעות, הציר של הסמכות. זה קשור לקושי שיש גם בחינוך המודרני לקבל את זה שיש סמכות. כן? כיוון שבחינוך הבריטי הישן הגזימו בכיוון של הסמכות, חינוך נוקשה, אז בחינוך האמריקאי של שנות ה-50 החליטו שלא צריך לכפות שום דבר. ואז אמרו, ההורים צריכים להיות חברים של הילדים שלהם. התוצאה היא שהילד, לפני שאני הייתי החבר שלו, היו לו כבר 15 חברים בכיתה. עכשיו נהייתי חבר שלו, כמה חברים יש לו? 16. מה הוא הפסיד? אבא. כלומר, האב נותן את ציר הסמכות. יש לזה ערך. מה? לא אמרתי גבולות. זה היה משהו אחר לגמרי. אני אמרתי ציר הסמכות. כלומר,
שזה גם כל העינור התגלגל.
כן, כלומר, ציר הסמכות הוא יוצר אצל האדם איזושהי יציבות בנפש. גם אם אני מורד, אני יודע כלפי מה. יש לי סרגל שביחס אליו אני מודד את ההתנהגות שלי. האם אני מקבל את הערכים של ההורים, של המורים, או שאני לא מקבל, אבל אני יודע מה לקבל ומה לא לקבל. מה שאין כן, אם הכל מותר, הכל אפשרי, הכל לגיטימי, אז אני בעולם מחוסר משמעות. אני לא יודע ביחס למה אני מורד אפילו. אני לא יודע אם אני בסדר או לא בסדר. אז זה בעצם מה שהתורה בזה נעלה מן הפילוסופיה, בזה שהיא נותנת תבנית קבועה להתקשרות עם הקודש. כן, בבקשה, אדוני.
מה קרה שהשתנה בין הציר
הסמכות
הזה?
מה קרה שהשתנה ציר הסמכות?
מה היה השינוי
בין התפיסה
של העברית המיוחדת והמיושנת לבין האמריקאית?
אני חושב שהשינוי בא מפני הספקנות הפילוסופית. כן, ב-200 שנה האחרונות הספקנות הלכה וגברה בגלל המסקנות של הפילוסופיה בדבר אי האפשרות להגיע לחוכמה אפריורית וכו'. אז זה גרם גם, זה השלכות גם בתחום המוסרי והחינוכי. כן.
הפילוסופיה היא לא, כיום לא רלוונטית.
נכון, נכון, זה בדיוק העניין. כיוון שהפילוסופיה הפסיקה להיות רלוונטית, לכן גם נולדה ספקנות. ספקנות מהותית ביחס לכל הערכים. זאת אומרת, היום מה שמכנים פילוסופיה, זה כן משפיע, אבל זה לא הפילוסופיה של פעם. הפילוסופיה של פעם חשבה שיש בידה לתת מענה לשאלות היסוד של הקיום. וברגע שהתייאשו מזה ופנו לכיוונים חדשים, מה שנקרא אקזיסטנציאליזם וכדומה, אז באיזשהו מקום חדרה הספקנות ביחס לערכים בכלל. והיא פועלת גם בתחום החינוך. עכשיו צריך לומר גם שהיו גם מאורעות שגרמו לזה. כי כשראו שאנשים מאוד ודאים בדעתם, כגון הנאצים ימח שמם וזכרם תפו עליהם, והקומוניסטים והפשיסטים, שפעלו מתוך ודאות, הביאו גם חורבן לעולם, זה גרם לעולם המתורבת לשאול את עצמו כמה שאלות בדבר הוודאות.
הטכנולוגיה גם
קשור? הטכנולוגיה, אני לא יודע אם זה קשור. לא, לא יודע. טוב. אמר הכוזרי. אולם, עכשיו פה מתחילה קטילה. אתה אומר שאצלנו נמצאים היסודות להשראת השכינה בדרכים קבועות, שזה בין היתר הקורבנות, לא? וסדרי עבודת המקדש ועם ישראל בארצו. נו, איפה כל זה? אמר הכוזרי, אולם אותו האור אשר אתם מדבר עליו כבר שקע, והדעת מרחקת את היראותו שנית. כי כבר עבד, ואין לצפות לשובו. כלומר, אתם עם ישראל כבר לא רלוונטיים, אתם מייצגים משהו שפעם היה גדול, אבל זה נגמר, לא? הרי יש באקדמיה, לומדים שפות חיות ושפות מתות, ככה באירופה. השפות המתות, יוונית עתיקה, לטינית, עברית. פעם העברית הייתה נחשבת לשפה מתה. הגיע אליעזר בן יהודה, אמר, לא, אני אראה לכם שזאת שפה חיה. כן? חידוש. האם אפשר היה להאמין שדבר כזה יקרה? האם בכלל היה אפשר להאמין שעם ישראל יחזור לארצו? וכדומה. כן? ואנחנו רואים שככל שאנחנו חוזרים יותר אל ארצנו, אל עצמאותנו, גם חוזרות בקרבנו אותן סגולות עתיקות וקדומות שהיו לנו. כגון למשל, הכמיהה לנבואה, כן? שהיא הולכת ומתפשטת. אמר חבר, אתה לא יודע לקרוא, אומר לו, אתה לא יודע לקרוא את המציאות. לא שקע, כי אם בעיני אדם שאינו רואה אותנו בעין פקוחה. אדם המביא ראייה מדלותנו ועוניינו ופיזורנו על שקיעת אורנו, ומגדולת אומות אחרות, ומהצלחתן בעולם הזה וממושלן בנו, על שהאור שורה עימם. כלומר, אתה בעצם רואה את הדברים בשטחיות. מעניין, היה בזמן הקיסר קרל הגדול, שרלמני המפורסם. כן? בסביבות שנת 800, תקופת הגאונים. היה הקיסר של הפרנקים, שמלך על מחצית אירופה. הוא היה... היה לו יחס דווקא חיובי ליהודים, אבל הוא לא נתן ליהודים, כמובן, לשלוט במה נעשה בממלכה. באותם הימים, הכנסייה שלחה נזיר אחד לרגל אצל היהודים. אז שלחו אותו כמין מרגל, שהתחזה ליהודי. וחי זמן מסוים בקרב היהודים, כדי שיוכל להלשין עליהם. והוא התגייר, וכיוון שמי שעוזב את הנצרות זה נחשב לדבר חמור מאוד בימי הביניים, כדי שלא יהרגו אותו, הוא ברח לספרד, והפך להיות יהודי שחי בגאון. מה אני רוצה לומר בדבר הזה? שבזמן הגלות, על מנת לחשוף את האור שמצוי בעם ישראל, צריך להיכנס לתוך בית הכנסת פנימה. אבל אם אתה לא נכנס לתוך בית הכנסת פנימה, אתה לא רואה. הכל סגור וסתום. אפשר לראות את זה בכל הספרות הפופולרית המצויה אצל יהודים גלותיים. זה מלא בחנויות ספרים בספרי קודש. רואים כל מיני סיפורים על היהודי מלא האור, כשבחוץ הקוזק הרשע. זה שמה מרגישים טוב. כלומר, אני מרגיש בבית, כשמבחוץ אין מה לעשות, ורק בפנים, ליד נרות השבת והחלות המתוקות, או בתוך בית המדרש, ליד הגמרא הפתוחה, שמה אני מוצא את אור השם, וכל שאר העולם מאיים, רע, לא שווה. אז זה אומנם עולם נחמד, יש בזה הרבה נחמד, אבל סגור וקטן. עכשיו, מה?
הוא היה חובה,
אני לא בא בטענות, אני לא מאשים אף אחד, אני עושה את המציאות. הבעיה היא שהיום אנחנו כבר פרצנו את הדבר הזה, אנחנו חזרנו למשפחת העמים והלאומים, ואז ההשפעה שלנו היא בתחום אחר לגמרי, התגלות יד השם עלינו, היא דרך המלחמות שלנו, דרך מדינת ישראל, כן? אבל יש כאלה שמעדיפים שלא כך. אני פעם זוכר, הייתי בסעודת שבע ברכות, ששם החתן דרש, והוא הסביר, בשם רבותיו, איך אנחנו רואים היום את ההשגחה האלוהית בתוך דור כל כך חשוך ושפל. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא נמצא במשכורות של האברכים. שאנחנו רואים שלמרות כמה שקשה, ולמה גם שהמשכורת היא קטנה, בכל זאת הם מצליחים להחזיק מעמד. סימן שיש אלוהים, חבר'ה. כן? אפשר, כלומר, אתה יכול לא לראות מה שקורה. ועוד להגיד, יש לי סימנים שהגאולה קרובה, אני עשיתי אפילו חשבון, אני בדילוג אותיות גיליתי שבעוד 4 חודשים המשיח יבוא. כן? באמת. אתה לא רואה את המציאות. כן? עיוור. איך אמר הנביא ישעיהו? מי עיוור? כי אם עבדי. ומי עיוור כמלאכי אשלח. מי עיוור כמשולם. ומי עיוור כעבד השם. 4 פעמים הוא אומר שהוא עיוור. הנביא. אז אם הנביא אומר, מי אנחנו שנחלוק עליו? מה, ישעיהו לא ידע את זה? טוב. אז מה שאומר, אבל בזמן הגלות זה נכון שהאור היה מעומעם. אבל מי שהייתה לו יכולת הבחנה, יכול לראות גם, נגיד, על גוף שנמצא במצב של כמעט מוות, לראות אם יש דופק או אין דופק. והדופק לא פסק אצלנו. אמר הכוזרי, אין אני מביא ראייה מזה. כן? אני לא מביא ראייה מזה שאתם בשפל. כן? כמו שהנוצרים טוענים, שעם ישראל בשפלותו מעיד על עמידת הנצרות. הוא אומר, זה לא ראייה. למה? כי רואה אני את שתי הדתות חולקות זו על זו ושתיהן מצליחות, והרי לא ייתכן כי תימצא האמת בשני הקצוות. או שהיא באחד מהם, או שאינה באף אחד, אף באחד מהם. וכבר פירשת לי את פרשת, הנה יסכיל עבדי. אולי צריך קצת להסביר יותר, מה זה הסיפור הזה, שהדתות שתיהן מצליחות, ולא ייתכן שהאמת תהיה בשתי הקצוות. הרי הנוצרים כשהם רצו לשכנע באמיתות הנצרות, אומרים, אתה רואה שאלוהים נמצא איתנו, שהרי אנחנו כובשים ארצות. אותו דבר גם אתנו המוסלמים, אלוהים איתנו, והראיה, שאנחנו כובשים ארצות, אז יש בעיה. אלה כובשים ארצות ואלה כובשים ארצות. אז מי יותר מוצלח? כן? עם מי אלוהים נמצא? אם תאמר שהכיבוש הוא ראיה לזה שאלוהים איתו, אז או שהוא עם שניהם, או שהוא עם אף אחד. צריך להחליט. מה אתם אומרים?
נכון.
עכשיו, פה הוא פותח את הדיון. כן, אני, מה?
אפר. מי שהיה בגדולה והוריד אותו, וחזק בכזה, דווקא זה נראה שאלוהים
איתו. אני שואל, מי צודק? מי שאומר שהאמת נמצא עם שניהם, או שעם אף אחד?
עם שניהם.
יש פה שני תלמידים בכיתה שאומרים שאלוהים נמצא עם שניהם. ופה יש תלמיד נוסף, יקר ביותר, ידידיה, שאומר שהוא לא עם אף אחד מהם. אז עכשיו נשאלת השאלה, מי צודק מהתלמידים? תשובה, שניהם, ואף אחד גם. זאת אומרת, אני אסביר אליו. באופן אמיתי, אנחנו אומרים, השכינה שורה בישראל. שורה בישראל לא שורה בעמים. מצד שני, העולם הוא של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא פועל גם לתקן את העולם. אז הוא משתמש בנצרות ובאסלאם. אז יש גם וגם. בסדר? היה אולי עדיף שזה יהיה בצורה אחרת, אבל זאת המציאות. אנחנו לא יכולים לכתוב את ההיסטוריה מחדש, אנחנו רואים שהרעיונות של היהדות אפילו התפשטו בעולם דרך הצינורות הבעייתיים של הנצרות והאסלאם, אז אנחנו לא יכולים להגיד, זה חסר משמעות. הריבונו של עולם עזב את עולמו, יש לזה משמעות.
יש בדיעבד, בדיעבד בעניין האלוהי?
כן, יש מה שנקרא בדיעבד בעניין האלוהי. אבל השאלה היא, מה המשמעות של בדיעבד?
אני יכול להסביר פסוק?
כן, כן, בבקשה.
אנחנו אומרים בתענית, האמת והשלום מהאבו.
נכון.
האמת זה הדין. והדין בלי השלום זה לא יחזיק מעמד.
נכון.
הסימן שזה מצא אצלנו.
אנחנו בעצם מאחדים את הכל. את הדין ואת האמת, ואת השלום.
ראשית ברא אלוקים זה
שלום. ודאי,
אצלנו. הדין ברא, לא יחזיק מעמד.
אבל אצלנו כתוב, ויהי ידיו, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. תנסה לחשוב מה זה אומר המשפט הזה, כן? ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. אתה רואה משה רבנו עומד באמצע, מה התפקיד של משה רבנו בעם ישראל? מה התפקיד של משה רבנו בעם ישראל? נותן התורה, נכון? נותן התורה. אבל אתה רואה שיש לו שתי זרועות, ושהזרועות האלה, מזה אחד ומזה אחד, הם גורמים להתפשטות האמונה, והיא ידיו אמונה. עד בוא השמש, כלומר כשיבוא השמש, אז, כלומר כשתיגמר ההיסטוריה, אז לא נצטרך כבר את השתי ידיים האלה. אבל ברור למה הכוונה בשתי הידיים האלה. כן? איך זה מתפשט. טוב, וכבר פירשת לי את פרשת... הנה ישכיל עבדי פירוש המורה על כך, כי הדלות והשפלות קשורות יותר מן הגדולה והכבוד בעניין האלוהי. ודבר זה מפורסם גם אצל שתי הדתות הללו. כי אכן הנוצרים אינם מתפארים במלאכים או בגיבורים או בעשירים אשר בתוכם. כי אם באותם האנשים שהלכו אחרי ישו בכל אותה התקופה הארוכה שקדמה לזו שבה נתקבלה דתו ברבים. אנשים אשר גורשו ממקומותם והיו מסתתרים במחבואים, וכל שנתפס אחד מהם מיד היה נהרג, וכולם סבלו על שמירת אמונתם צרות מופלאות ביזיון והרג, והם הם אשר התברכו בהם הנוצרים, ואת מקומות מגוריהם ואת מקומות הארגם יכבדו, ועל שמותם יבנו כנסיות. כלומר, הנוצרים, תשאל אותו מי הם הקדושים שלו, הוא אומר כל אלה שסבלו. אם הם סבלו, סימן שהסבל איננו ראיה לזה שהשם עזב אותנו, כי הרי לפי הטענה הנוצרית, הסבל הוא סימן לקרבת אלוה. וכן, העוזרים, חברי מייסד האסלאם, סבלו בזיון רב עד שנושעו, ובהם התפארו המוסלמים, כן, אלה שברחו ממכה למדינה, ובשפלותם ובמותם על אמונתם השתבחו, לא בשרים אשר גאוותם על כספם ועל מעמדם הרב, הרם, כי אם באנשים שהיו לובשים בגדים בלויים ואוכלים לחם שעורים לו לסובע. אולם, החבר היהודי, הם היו עושים כל זאת בתכלית ההתרחקות מעסקי העולם הזה, והתמסרות גמורה לאלוה יתברך. לאלוה יתברך, ואילו ראינו את היהודים עושים כן לשם שמיים, הייתי מחשיבם יותר ממלכי בית דוד, כי זוכר אני מה שלימתני בדבר הכתוב בדרכה ובשל רוח, וכן לימתני כי אור האלוה לא יחול, כי אם בנפשות הענבים. כלומר, השאלה שלו על היהודים זה לא שעם ישראל נתון בשפל, אלא שעם ישראל איננו רואה את הסבל של הגלות כסבל מזכך. ואז יש קושי בדבר. איך אתה אומר שהאור האלוהי נמצא אצלכם? התשובה לזה היא תשובה מעניינת מאוד, כי היא פותחת שערים רבים. וזה בסעיף, בסימן כף ג'. אך כפי שאני אמרתי מראש, אני אצטרך לקצר את השיעור, כי עליי להשתתף בהלוויה בירושלים, ולכן, למרות הרצון הרב לעסוק בפסקה כ"ג, נצטרך לעצור כאן. שלום.